שלום, ואנחנו בחלק השני של המפגש השישי שאנחנו עורכים על אלכסיס דה טוקוויל. בסדרה הזאת עד כה יש שלושה מפגשים על אלכסיס דה טוקוויל, ובמפגש הקודם דיברנו על היוזמה האישית, על עמותות, רשויות מקומיות, קצת הרחבנו על עריצות הרוב, על הפוליטיקאים והשחיתות שלהם, ועל ההוצאות ועל התקציב במדינות דמוקרטיות כאיזשהו כשל שהוא באמת בלתי נמנע. הפוליטיקאים רוצים לשחד את הציבור כדי להיבחר, אבל הם משחדים את הציבור בכסף של הציבור, וזה יוצר כמובן גם גירעון שנתי וחוב לאומי הולך וגדל. ובמפגש הזה אנחנו נרחיב את הדיבור על עריצות הרוב, גם על עריצות המחשבה, ה-PC, כבר אי אז במאה ה-19, וגם אנחנו ננסה לראות איך האמריקאים מתמודדים לפי דעתו של דה טוקוויל בצורה דווקא טובה עם עריצות הרוב, ומנסים ללחם איתה בכלים דמוקרטיים. כמו כן, נדבר על ההפרדה בין הדת והמדינה, שדה טוקוויל חושב שהיא דבר טוב, ונבין גם מדוע אנחנו לא מדברים על ההפרדה בין דת ומדינה במובן הקיצוני שיש היום, אלא על הפרדה בין מוסדות הדת לבין המדינה, ולא בין סמלי הדת לבין המדינה. אז יאללה, בוא נתחיל. אנחנו עכשיו נתחיל לדבר על עריצות הרוב. עריצות הרוב באמת היא מושג שהוא שייך דווקא לחברה שאין בה אצילים, חברה שהיא חברה דמוקרטית, ודה טוקוויל מתחיל ואומר את דעתו על עריצות הרוב בארצות הברית במילים האלה. לפי דעתי, כלכלתו העיקרית של השלטון הדמוקרטי, כפי שכוננו בארצות הברית, אינה נובעת, כמו שמרבים לטעון באירופה, מחולשתו, אלא דווקא מכוחו המוחלט. למה הוא עונה כאן? הוא בעצם אומר, אומרים שהשלטון הדמוקרטי הוא שלטון לא מספיק חזק, הוא שלטון שבעצם בגלל הפרדת הרשויות שלו הוא לא מספיק אסרטיבי, הוא שלטון שאין לו יחסי חוץ מסודרים בגלל שכל הזמן מחליפים את השלטון. אבל הוא אומר, לא, 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 השלטון הזה מפחיד אותי לא בגלל החולשה שלו, שהיא גם דבר מאוד בעייתי בשלטון, שלטון שהוא חלש מדי, זה יוצר כלכלות מסוימות, אלא דווקא הוא אומר, יש לו השלטון הזה כוח מוחלט. יותר משאני חרד מפני החירות היתרה השוררת באמריקה, חרד אני ממיעוט הערובות המצויות שם נגד העריצות. זאת אומרת, הוא אומר, יכולה להיווצר דווקא בשלטון דמוקרטי עריצות. אבל עריצות של מי אנחנו תכף נראה. כשנעשה עוול לאיש או למפלגה בארצות הברית, אל מי יוכל לפנות בצר להם? אל דעת הקהל? הלא ירוב. אל הרשות המחוקקת? הרי זו מייצגת את הרוב ונשמעת לו בעיניים עצומות. אל הרשות המבצעת? הרי זו מתמנה בידי הרוב ומשמשת כלי סביל בידיו. אל הכוח הציבורי? והרי הכוח הציבורי אינו אלא הרוב החמוש. אל חבר המושבעים? והרי הם הרוב שנתנו לו את הזכות לחרוץ דין. בכמה מן המדינות החברות, אפילו שופטים עצמם נבחרים בידי הרוב. כל כמה שיהיה מעשה שעליו אתה מתלונן לא צודק ומופרך, חייב אתה לקבל את הדין. לעומת זאת, אילו אפשר היה לקונן רשות מחוקקת שתייצג את הרוב בלי שתהיה בהכרח שפחה חרופה ליצריו, רשות מבצעת שתקיים בידה חלק נאות מן השררה, ורשות שופטת שתהיה בלתי תלויה בשתי רשויות אחרות, או אז היינו מקבלים משטר שעדיין יהיה דמוקרטי, אבל כמעט לא תשקף לו סכנה שיתגלגל לעריצות. אינני אומר שגילוי עריצות שכיחים היום באמריקה, אבל אני טוען שאין למצוא שם כל ערובה בטוחה נגדה, ושאת הסיבות למתינותו של השלטון שם יש לחפש בתנאי הארץ ובמנהגיה, ולאו דווקא בחוקיה. אז אני אנסה להסביר רגע מה הוא אומר כאן, כי באמת מדובר באחת הפסקאות החשובות בספר. דה טוקוויל אומר שהרשות המחוקקת נבחרת על ידי העם. המושבעים הם העם. הרשות המבצעת ממונה על ידי הרשות המחוקקת או נבחרת ישירות, אם אנחנו מדברים על הנשיא. כי הדיבור פה הוא בעצם לא דיבור רק על המשטר הפדרלי, אלא גם דיבור על המשטר במדינות, ובכל מדינה יש חוקה שונה. והוא אומר, כשבן אדם יש לו איזשהו קושי עם מה שקורה במשטר, אין לו אל מי לפנות. אין לו בעצם איזושהי דרך להתעלות במישהו מחוץ למשטר, בשביל לקבל עזרה. בוא נדמיין רגע משטר שהוא לא דמוקרטי, וננסה להבין את השוני. אם נגיד, מלך צרפת עושה איזה משהו, מעשה שממש פוגע במישהו, הוא יכול לפנות אל העם, כי העם זה לא המלך. הוא יכול לפנות אל העיתונות, ולנסות לעורר את דעת הקהל. והעיתונות היא לא המלך, והיא כן משרתת את העם, ובסופו של דבר במשטר שהוא משטר אריסטוקרטי, יש לנו איזושהי ערובה לחירות של היחיד באופן כזה, שתמיד אפשר להיזקק לעם או לנסות לקבל את העזרה של העם באופן בלתי אמצעי, ובאופן שיגביל את כוחו של המלך. אבל במשטר דמוקרטי דתוקביל מזהה משהו ממש נורא והיום, שהעם בוחר את כל שאר הרשויות, ומכיוון שכך, לא ניתן בעצם לפנות לעם לעזרה, כי אם אתה בעצם פונה ומתלונן על הרשות המחוקקת ואומר, הרשות המחוקקת היא מאוד בעייתית, היא עושה דברים שאני לא רוצה. הרשות המחוקקת לרוב תעשה מה שהעם רוצה. זאת אומרת, שאתה נמצא פתאום לבד בעולם, המיעוט, שנמצא עכשיו במצוקה כי המשטר פוגע בו, נמצא לבד בעולם. אין לו למי להתלונן. הרשות המחוקקת וכל שאר הרשויות ואפילו חבר המושבעים מייצגים את הכוח של הרוב, את הכוח של העם, או לפחות של הרוב של העם, והמיעוט הזה פתאום נהיה נדרס. לעומת זאת, המלך עם כל כמה שיש לו המון סמכויות ויש לו נקרא לזה סמלי, הוא בסוף במיעוט מאוד גדול, וגם המלך בסופו של יום מפחד מהעם ולא רוצה שהעם יתמרד. אפשר להגיד שזה הבסיס של כל משטר, משטר דמוקרטי ומשטר לא דמוקרטי. בסופו של דבר, גם משטר לא דמוקרטי צריך את ההסכמה של העם, וצריך שהעם לא ימרוד בו, וצריך להשאיר את העם שקט ושלב, ולא כזה שכועס על המנהיגות. ומלך טוב יודע באמת לספק את הרצון של הרוב בצורה מתונה ובצורה עדינה, כי הוא לא רוצה שימרדו בו והוא לא רוצה לאבד את השלטון שלו. אבל במשטר דמוקרטי, הרוב לא צריך לספק את רצון של הרוב. הרוב הוא הרוב, וזה מהווה איזושהי בעיה מאוד גדולה, ודטוקוויל אומר שאת הערובה הזאת לחירות של היחיד ולמתינות של השלטון, אנחנו לא יכולים לחפש או לא יכולים להגיד שהיא בגלל החוקים של המשטר. דווקא החוקים של המשטר הם חוקים שמאפשרים את הריצות הרוב הזאת. אלא איפה אפשר לחפש אותם? בתנאי הארץ, בזה שהיא כל כך גדולה ומחולקת לפדרציה, ובמנהגיה. ואנחנו תכף נראה את הטיפול של האמריקאים בעריצות הרוב הזאת, ואת הנטייה הזאת באמת של משטר דמוקרטי, אפשר לומר, זה לא דווקא אמריקאים, ללכת לכיוונים האלה של עריצות. כאן אנחנו מגיעים לקטע נוסף, שמדבר על ה-PC, ואם תשאלו אותי מה בין ה-PC של המאה ה-21 לבין ה-PC של המאה ה-19, אז אנחנו תכף נראה באמת שיש קשר דווקא בין החברה האמריקאית ובין המשטר הדמוקרטי לבין ה-PC, זאת אומרת, לפי דטוקוויל, ה-PC או השורשים שלו, הסיבות להיווצרותו, הם מצויים כבר בתוך עצם החברה והיותה דמוקרטית. ופה דטוקוויל מתגלה כמובן גם כמדען מדיני וכזה שמנתח את החברה על פי החוקים שלה, אבל פה מתגלה דווקא כסוציולוג. ואת הדברים האלה הוא אומר על עריצות הרוב כזאת שנמצאת במשטר דמוקרטי דווקא בתצורה של עריצות המחשבה, ככזאת שלא מאפשרת לאנשים בכלל לחשוב דברים שונים מההלך מחשבה של הרוב, ממה שנתפס על ידי הציבור כדעה נכונה, או כפי שאנחנו מכירים את זה היום, PC. בבואנו לבדוק את הלכי המחשבה בארצות הברית, מתברר לנו עד כמה כוחו של הרוב גדול מכל הכוחות המוכרים לנו מאירופה. המחשבה היא כוח סמוי מן העין שאין לחוש בו כמעט. והוא שם ללעג את כל ממשלי העריצות. מה אומר לנו? העריצות הכי גדולה היא העריצות על המחשבה. כיום הזה, אין המונרכים המוחלטים ביותר באירופה יכולים למנוע את התפשטותן החשאית של דעות מסוימות המתנגדות למרותם בתוך מדינתם ואפילו בחצרות מלכותם. שימו לב מה אומר. הוא אומר שהמלכים הכי גדולים והכי חזקים באירופה, שיש להם כוח מוחלט על פי החוקה, לא יכולים למנוע את ההתפשטות של דעות מסוימות, ואנחנו מכירים את זה, את הדעות של הנאורות. ג'ון לוק היה ממש אחד שחתר כנגד מלוכה או כנגד מלוכה מוחלטת, ואיפה הוא בעצם עבד, אותו ג'ון לוק? הוא עבד בחצר של מלך אנגליה. איפה קראו ג'ון לוק? בחצרות של כל המלכים שהם. זאת אומרת שגם המלך הכי מוחלט לא יכול למנוע את ההתפשטות של דעות מסוימות ואפילו בחצרות המלכות שלהם, אפילו בתוך הארמון שבו הם מכהנים, הם לא יכולים להשפיע את ההשפעה שלהם. לא כן הדבר באמריקה. כל עוד הרוב פוסח על שני הסעיפים, הוויכוח נמשך, זאת אומרת כל עוד הרוב בעצם לא ברור לו מה הוא בעד או נגד כיבוש, או בעד או נגד כלכלה מתוכננת, אז הוויכוח נמשך. אבל משעה שהגיע לכלל החלטה, בסדר? הרוב הגיע לכלל החלטה, שאין לה שוב ממנה, הכל נעלמים דום, ונראה כאילו ידידים ואויבים כאחד סומכים ידיהם עליה. הסיבה לכך פשוטה בתכלית. אין לך מונרך מוחלט עד כדי כך שיהיו כל כוחותיה של החברה נתונים בידיו ושיגבר על כל התנגדות. כדרך שמסוגל לכך רוב הרשאי גם לחוקק חוקים וגם לבצם. זאת אומרת, במשטר דמוקרטי זה לא שיש לך בעצם גוף אחד שמחוקק או משהו כזה וגוף אחד שמבצע. אלא הגוף הזה שמחוקק ומבצע יש לו מיליון שוטרים. כי הכוחות של החברה נמצאים גם בתוך חדר המורים, והם נמצאים גם בתוך חברת ההייטק, והאכיפה החברתית מבוצעת כל הזמן. סתם תקחו לדוגמה את ההשתלבות של נשים בשוק העבודה. ברור בישראל שהוויכוח הזה הוכרע לגמרי לכיוון של נשים צריכות להיות במקומות העבודה, בכל מקום, בכל עניין, ומי שיגיד אחרת הוא מנודה. לא צריך חוק שיגרום לזה שאנשים יאמינו בזה. אנשים מאמינים בזה. וברגע שאנשים מאמינים בזה, גם לא צריך אכיפה, נקרא לזה אכיפה של חוקים אמיתיים שיגרמו לאנשים להאמין בזה. האדם מוסלל חברתית, יש לו הבנה חברתית מגיל אפס, אם הוא חי בחברה כזאת, להאמין באותם דברים. וזאת העריצות רוב שעליה מדבר דטוקוויל. אם נגיד נדמיין מישהו שהוא שוביניסט רציני ומדבר נגד הדברים האלה, הוא יהיה מנודה חברתית לא רק בתחום הזה, אלא גם בשאר התחומים, כי אנשים פשוט יגידו לו כל הזמן כמה שהוא טועה וכמה שהוא בעייתי. לא צריך להניש אותו בשום דרך. מספיק שתהיה אנשה חברתית, וזה יעניש אותו יותר מאשר כל עונה שבעולם. ורוב האנשים הרי לא מחזיקים בדעות בגלל שהם בחנו אותם מראש. אלא הם מחזיקים בדעות בגלל ששאר האנשים מאמינים בהם בדיוק באותה עמדה. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. ודטוקוויל ממשיך. זאת ועוד, מרותו של מלך היא גשמית. וחולשת על מעשי הבריות בלי להכניע את רצונם. זאת אומרת, המלך אומר לך מה לעשות ומה לא לעשות, אבל הוא לא באמת אומר לך, הוא לא באמת מכניע את הרצון האמיתי שלך, הוא רק מכניע את המעשים שלך. אבל לרוב יש לו כוח שהוא גשמי ורוחני בעת ובעונה אחת, והוא משפיע על הרצון כמו גם על המעשים, ואף מונע גם את המעשה וגם את רצון העשייה. הרוב יש לו כוח מיוחד, והוא להשפיע לא רק על המעשים, אלא גם על הדעות, וזאת לפי דעתו של דטוקוויל, הריצות אמיתית, הריצות שבעצם משפיעה גם על הרצון ולא רק על המעשה. ודטוקוויל ממשיך בקטע אחר ואומר את הדבר הבא על החופש בעצם, חופש הדיון, חופש המחשבה, כדברים שהם מזהה מישהו שהוא מבקר, סוציולוג, מישהו שמנסה בעצם להבין מה קורה באמריקה. בכל מדינה חוקתית באירופה אפשר להטיף בין מפריע כל סוג של השקפה דתית או מדינית, והיא תחדור גם למדינות אחרות, שהרי אין באירופה ארץ המשועבדת למרות יחידה כלשהי, עד כדי כך שאדם המבקש להשמיע את האמת שלו, לא ימצא תמיכה כלשהי שתגן עליו מפני תוצאות העזתו. זאת אומרת, תמיד יהיה לך איזה מיעוט, איזה קבוצה שתסייע לך להפיץ את הדברים שאתה רוצה להפיץ. אם לרוע מזלו, הוא חי תחת עולו של שליט מוחלט, הרי לעתים קרובות, יהיה העם לצידו. סתם תדמיינו את נתן שרנסקי, שחי תחת שליט מוחלט בברית המועצות, אבל הוא ידע בסופו של דבר שהעם תומך בו, וזה נתן לו המון המון כוח בתוך הכלא, לשרוד את כל הימים האלה בגולג, ובעצם להישאר עומד על הרגליים, לפחות מבחינה רוחנית. אם בארץ חופשית הוא חי, יכול הוא בשעת הצורך למצוא מקלט מאחורי המלך. בכמה ארצות הפלג האצילי שבחברה תומך בו, ובארצות אחרות, הדמוקרטיה היא שתומכת בו. אבל באומה הדמוקרטית המאורגנת כדוגמת הדמוקרטיה בארצות הברית, יש רק מרות אחת. רק גורם אחד של כוח והצלחה. ואין בלתו. באמריקה, הרוב מתווה מעגל אדיר סביב חופש המחשבה. בתוך גבולות המעגל הזה, יכול ספר לכתוב כאוות נפשו, אך אבוי לו אם יעז לחרוג אל מעבר להם. שימו לב, אנחנו מדברים פה על זה שיש איזה שהם גבולות של דיון, שזה גם נקרא חלון אוברטון, של מה שמותר לדבר בדיון הציבורי שלנו. אם אנחנו לוקחים שוב את הדוגמה הזאת של הנשים, אז זה שכולם מסכימים היום שנשים רשאיות לעבוד בכל עבודה שהן רוצות במעגל העבודה. אבל, והעמדה הזאת של נשים לא רשאיות לעבוד באיזו עבודה שהן רוצות, היא נמצאת מחוץ למעגל הדיון. אבל מה מעגל הדיון בארץ? שאנשים בעצם לא, נקרא לזה, יודרו ולא ייפגעו חברתית אם הם ידברו על הדבר הזה. זה נגיד, האם נשים יכולות להיות בסיירת מטכ"ל או לא? אז השמאל חושב שהן יכולות להיות בסיירת מטכ"ל, והימין אומר שהן לא יכולות להיות. ואפשר כמובן להיות בתוך, נקרא לזה, החברה המתורבתת, גם אתה חושב שהן לא יכולות להיות בסיירת מטכ"ל. וזה המעגל האדיר של חופש המחשבה שהוא מדבר עליו. שגם סופרים יכולים לכתוב ועדיין לא להיות מודרים ודברים כאלה. ואז הוא ממשיך ואומר, לא שעלולים להעלותו על המוקד, אבל הוא צפוי לסבוע חרפות ובוז ולהיות נרדף על צוואר. דרכו בפוליטיקה נחתמת לעד, שהרי פגע במרות היחידה, אשר יש לאל ידע לפתוח אותה לפניו, שזה כמובן העם, העם הוא היחידי שמכניס אנשים לפוליטיקה. הכל מנוע ממנו, אפילו התהילה. בטרם עשה פומבי לדעותיו, סבור היה, כי יש לו אוהדים. עכשיו, נדמה לו שמאז נגלה לעיני כל, לא נותרו לו אוהדים כלל, שכן המגנים אותו, מותחים ביקורת בקול גדול, ואילו השותפים לדעותיו, כיוון שאינם אמיצים כמוהו, משתתקים ומתרחקים ממנו. זאת אומרת, מי שאוהב אותו, מתרחק ממנו כי לא רוצה לספוג את הבעיות החברתיות שנוצרו סביב הבן אדם הזה, ומי שמתנגד לו, אז ישר עושה לו תרבות השתקה נוסח פסי. בסופו של דבר, הוא מסתלק מן המערכה, מוטש מן המאמץ היומיומי, ונעלם דום, כאילו מצרו על שאמר אמת. אזיקים וגרדומות היו הכלים הגסים שבהם השתמש הממשל העריצות בעבר. אבל, הסיביליזציה של ימינו שכללה את העריצות עצמה, גם אם נדמה היה שאין לה לעריצות עוד מה ללמוד. שימו לב, תראו איזה ניתוח מבריק של דטוקוויל שהוא אומר, שאולי הכוח הכי אלים בחברה, זה הכוח של הרוב, הכוח של עריצות המחשבה, שאדם אפילו לא יכול בשיחת סלון פשוטה עם החברים שלו לדבר מה שהוא רוצה, כי הוא עלול להיות מוקה ועלול באמת לספוג כל מיני בעיות חברתיות כאלה ואחרות. דווקא בדמוקרטיה. כי בדמוקרטיה אנשים נוטים להיות מאוד, מאוד דומים אחד לשני. אם אנחנו נסתכל רגע אפילו על ישראל, אנחנו נראה שהוויכוח בסופו של דבר בישראל הוא לא ויכוח כזה קשה וכזה מוחלט, והפערים הם לא כאלה גדולים. כמובן שהפערים מאוד גדולים בין מגזרים שונים, נגיד בין המגזר הערבי למגזר היהודי. אבל בתוך המגזר היהודי החילוני, מה הפערים הם כבר? האם צריך קצת יותר להיות יד קשה נגד הטרור או קצת פחות? האם להיות יותר פמיניסטים קצת פחות? הרי כולם בסופו של דבר מקבלים את הזכות של ערבים לגור כאן בארץ הזאת, לפחות את אלה שהם שוחרי שלום. אין כאן כמעט דיון על האם בכלל ישראל צריכה להיות יודנריין או לא. הדעות פה הן מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה, ואם אנחנו לרגע אחד מסתכלים על הדעות בחברה הישראלית או בחברה האמריקאית, ממעוף הציפור אנחנו נראה שכל הדיון הפוליטי הרותח הוא לגבי פסיקים ודברים סמנטיים מאוד מאוד קטנים. ואולי בחברות של פעם, בחברות שבהן היה אצילות והיה חברה שהיא לאו דווקא דמוקרטית עד הסוף על מלא, היה דעות הרבה יותר רחבות, הרבה יותר שונות אחת מהשנייה, וגם נתנו מקום מבחינה של סבלנות לדעות שונות משלך. עכשיו אנחנו מגיעים לפתרונות השונים שהאמריקאים השתמשו בהם, במודע ושלא במודע, בשביל להילחם בתופעה הזאת של ה-PC, הריצות הרוב והבעיה הזאת שדטוקוויל מזהה. ונכון שאמרתי לכם מקודם שהדרך להגביל את הריצות הרוב היא לא על ידי חבר משפטנים מאוד מאוד חכמים ואני לא יודע מה, שיגבילו את הדמוקרטיה? אז דה טוקוויל מזהה מבחינה סוציולוגית לפחות, שהאליטה החדשה שבארצות הברית היא האליטה שאמורה להחליף את אותה אצולה, היא בעצם האליטה המשפטנית. אבל היחס היא לא כמו אל אותה אליטה משפטנית בישראל שמינתה את עצמה. אנחנו מדברים על נטייה סוציולוגית להסתכל על המשפטנים, להיוועץ במשפטנים, להיוועץ באורך הדין, בכל מיני סוגיות בחיים, מה שהופך אותם בסופו של דבר לאליטה. ודה טוקוויל מנסה בעצם להראות למה דווקא משפטנים נבחרים לאותה אליטה. כמובן כל השיח שלנו כאן הוא שיח סוציולוגי לגמרי, זאת אומרת מה הגורמים בחברה דמוקרטית שהופכים את המשפטנים לאליטה. אבל לפני שנתחיל לומר למה דווקא משפטנים נבחרים לאליטה, צריך לומר משהו כללי בעקבות הפרק שעשינו עם דני אורבך וסגי ברמק לגבי אליטות בחברה הדמוקרטית. אז בכל חברה יש אליטה, בסדר? אנחנו מדברים על זה שמי האליטה, אם האליטה היא משפטנים או האליטה היא האקדמיה, אבל בכל חברה, וכל חברה צריכה לה אליטה, וזה דבר שהוא נכון ושריר וקיים עוד מראשית ההיסטוריה, וג'ורדן פיטרסון אומר לנו, זה אפילו נמצא אצל לובסטרים באותה דרך. בכל חברה יש היררכיות. ובפרק הזה אנחנו לא נדבר על מדוע חברה צריכה אליטה, אלא על למה המשפטנים הם דווקא האליטה שנבחרה. וכך הוא אומר, הידע המיוחד שקונים להם המשפטנים מלימוד החוקים, מבטיח להם מקום משלהם בסולם הדרגות של החברה. הרי הם כמין מעמד מיוחס בעולם האינטלקטואלי. רעיון זה של עליונותם חוזר ופוקד אותם תדיר בעיסוקם המקצועי, שהרי מומחים הם במדע שכל כמה שהוא נחוץ, אין הוא נחלת הרבים. הם משמשים כבוררים בין האזרחים, והרגל לכוון את יצריהם, העברים של בעלי הדין אל מטרתם, נוטע בהם מידה של בוז לשיקול הדעת של ההמון. אז הוא אומר לנו שאהרון ברק הוא לא חדש, והמידה של בוז לשיקול הדעת של ההמון נטוע עמוק בתוך המקצוע של להיות משפטן. ושימו לב, אתה לרוב בא לעורך דין כדי להתייעץ איתו מה נקודת המבט שלו לגבי הסיטואציה שבה אתה נמצא. והנטייה הזאת של עורכי דין שמסתכלים עליהם מלמטה למעלה, גורמת להם להסתכל על כל השאר מלמעלה למטה. ואני ממשיך. אפשר אפוא לגלות קצת מנטיותיה ומהרגליה של האריסטוקרטיה חבויים בשורש נשמתם של המשפטנים. משותפת לה ולהם אותן זיקה אינסטינקטיבית לסדר וחיבה טבעית לדקדוקי נוהל. ובדומה לה, סולדים אף הם מאוד ממעשה ההמון ורוכשים בוז מוסתר לשלטון העם. אז אנחנו רואים את זה גם באריסטוקרטיה וגם אצל המשפטנים. אין המשפטנים מבקשים למגר את השלטון שהקימה לה הדמוקרטיה, אך משתדלים הם בלא הרף להנחותה במגמה שאיננה מגמתה, באמצעים הזרים לה מעיקרם. ויש על זה דרך כלל פרק שלם על משפטנים ועל ההבדל בין המשפטן הצרפתי למשפטן האנגלי, ושווה מאוד לקרוא את הפרק. באמת, הספר כולו אמנם הוא 800 עמודים, אבל כמעט כל עמוד בו נושא בחובו הרבה מאוד חוכמה. הדרך השנייה שהאמריקאים למדו להשתמש באמצעים דמוקרטיים או סמי דמוקרטיים כדי להילחם בעריצות הרוב, על הכלי הזה האמת כבר קצת דיברנו, והכלי הזה נקרא עמותות. וככה הוא אומר על הנרחבות של העמותות בארצות הברית, ושימו לב שהדבר הזה נמשך איתנו עד היום. בעוד העמותות הישראליות הן ממומנות על ידי ישויות זרות ועל ידי כל מיני קרנות כאלה ואחרות, האמריקאים ממש ממש תורמים לעמותות כדבר מאוד מאוד נפוץ בחברה. ובואו נתחיל. אמריקנים, בני כל הגילאים, כל המעמדות וכל הזרמים, אינם פוסקים מלהקים עמותות. האמריקאים מאגדים אגודות כדי לערוך חגיגות, לייסד סמינריונים, לבנות פונדקים, להקים כנסיות, להפיץ ספרים, לשלוח מיסיונרים לעברו השני של כדור הארץ. בצורה זו הם מייסדים בתי חולים, בתי כלא, שימו לב בתי כלא אפילו, ובתי ספר. אם עולה הצעה להחדיר איזו אמת או לטפח איזה רגש בעידודה של תורה גדולה, הם מקימים אגודה. שימו לב, כשאמורים אגודה הם מתכוונים לעמותה. בכל מקום שבו תראה בראשה של יוזמה חדשה בצרפת את הממשלה, ובאנגליה איזה איש מעלה, מובטח לך שבארצות הברית תמצא בראשה אגודה. והייתי שמח שנשים לב לסוף של הפסקה הזאת. שימו לב, יש לנו בעצם שלושה דרכים לקדם עניינים שאנחנו רוצים לקדם בחברה. הדרך אחת, הדרך הצרפתית. הממשלה עומדת בראשה של כל יוזמה חדשה. בכל מקום שבו תראה בראשה של יוזמה חדשה בצרפת את הממשלה, באנגליה תמצא איש מעלה. אז באנגליה באמת האריסטוקרטיה היא זאת שמובילה את היוזמות החברתיות. כמו נגיד The Royal Society for בלה בלה בלה. אתם בטח מכירים כל מיני כל מיני גופים כאלה ואחרים שבמילה הראשונה שלהם מופיע The Royal Society או The Royal משהו. זה יכול להיות גם כאילו החברה הצילית, זה לא דווקא חייב להיות מוסד ממלכתי של המלך. מובטח לך שבארצות הברית תמצא בראשה אגודה. זאת אומרת, רוב הדברים בארצות הברית מקודמים על ידי החברה האזרחית, בצרפת רוב הדברים מקודמים על ידי הממשלה, ובאנגליה רוב הדברים מקודמים על ידי האריסטוקרטיה. אולי החברה, אפשר להגיד הדתית-לאומית או החברה החרדית, יותר דומים לחברה האנגלית, שבעצם בראש של כל יוזמה יהיה רבנים, במקום שיהיה סתם המוני אנשים עם מנהיגות משל עצמם. ואני ממשיך. כאשר שמעתי לראשונה בארצות הברית ש-100 אלף איש התחייבו פומבית להתנזר ממשקאות חריפים, ראיתי בכך בדיחה, ולאו דווקא התחייבות רצינית. ובתחילה לא תפסתי מדוע אין אזרחים צנועים כמותם מסתפקים בשתיית מים בחיק משפחתם. זאת אומרת, דה תוגביל לא הבין מדוע ה-100 אלף איש האלה עשו מזה כזה תררם ופרסמו מודעות בעיתונים ועשו מצעדים, ובאמריקה זה פשוט נקרא ריילי, ריילי פור בלה בלה בלה. אז הוא לא הבין את כל הטירוף הזה שאנשים במקום פשוט לשתות מים בחיק משפחתם, מתחילים לעשות פרסום כזה גדול לזה שהם מתנזרים עם השקעות חריפים. לבסוף, הבין אותי ש-100,000 האמריקנים האלה נחרדו מן העלייה בשחרות סביבם, ולכן גמרו אומר לתת את חסותם להתנזרות. הם נהגו ממש כאותו איש מעלה שילבש בגדים פשוטים מאוד כדי להשפיע על הפחותים ממנו שיבוזו למותרות. הדעה נותנת שאילו חיו 100,000 האלה בצרפת, היה כל אחד מהם שולח על דעת עצמו תזכיר לממשלה ומציע לה שתשגיח על המסבעות בכל רחבי הממלכה. וכאן באמת יש נקודה מאוד מאוד עצובה. אם אנחנו ננסה לדמיין מה היה קורה בישראל עם 100,000 שהיו רוצים לקדם איזו יוזמה, מה הם עושים בדרך כלל בישראל? כמובן עותרים לבגץ. או מקימים מפלגה. אבל הם לא היו מקימים עמותה ומנסים לשכנע את הציבור באמת ובתמים בצדקת דרכם על ידי יוזמה חברתית שבאה מהשטח, כמו בארצות הברית. ואפשר להגיד שאפילו ארצות הברית הושחתה אחרי זמנו של דה תוקוויל. כבר 50 שנים אחרי שהוא חי, בעצם בארצות הברית שינו את החוקה הפדרלית, ככה שאסור יהיה בשום מקום בארצות הברית לצרוך אלכוהול. וזה שינוי מאוד רע מהזמן שדה תוקוויל כתב את הספר שלו, אמצע המאה ה-19, לסוף המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20, שכבר באמת התחילו רוחות רעות לנשב בארצות הברית של תיקון החוקה הפדרלית. אז בעצם היה לנו את המשפטנים שמקבילים את עריצות הרוב, והיה לנו את העמותות שמקבילות את עריצות הרוב, כי בעצם אם אתה את רוב הדברים מקדם דרך החברה האזרחית, ואתה לא נזקק לחקיקה בשביל זה, והחברה האמריקאית היא כל כך רחבה וגדולה, גם מבחינה גיאוגרפית וגם בגלל המבנה הפדרלי, שזה מאוד מאפשר להגביל את עריצות הרוב ולקדם יוזמות שלא רק דרך החקיקה, אלא גם יוזמות שבאות מהשטח. והדבר השלישי שמגביל את עריצות הרוב זה דווקא הדת. ופה אנחנו נשלב שני דיונים בתוך הפרק הזה. אנחנו גם נדבר על מדוע הדת בארצות הברית כל כך חזקה, בניגוד לאירופה שכבר הדת הייתה מאוד בירידה והיו מגמות מאוד גדולות של התחלנות כבר במאה ה-19. וגם אנחנו נדבר על ההגבלה של הדת את עריצות הרוב. וככה מתחיל הפרק באמת האהוב עליי מהדמוקרטיה באמריקה, שכולו שווה קריאה ממש ממש מקצה לקצה. הפילוסופים של המאה ה-18 הסבירו בפשטות מרובה את שקיעתה הדרגתית של האמונה הדתית. הם אמרו שהקנאה לדת תתמעט בהכרח ככל שהחירות תעשה נחלת הכלל ושההשכלה תתפשט. לצערי, אין העובדות מתיישבות עם תיאוריה זו. זאת אומרת, תראו מה דה תוקוויל אומר, משהו ממש מצחיק. הוא אומר, אלוואי, אלוואי, אלוואי שהפילוסופים של המאה ה-18 היו צודקים, שככל שיש יותר השכלה וככל שיש יותר נאורות, ככה תהיה גם יותר חילונות. אבל הוא אומר, ממש, זה לא מה שפגשתי בארצות הברית. פגשתי בארצות הברית ציבור נאור, ציבור משכיל, ציבור יודע ספר, ומאוד מאוד דתי. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. ואז הוא ממשיך ואומר, יש באירופה אוכלוסיות מסוימות שבהן הכפירה משתווה רק לבערות ולהסתעבות. ואילו באמריקה, שהיא אחת האומות החופשיות והנאורות ביותר בעולם, הבריות מקיימים בהתלהבות את כל מצוותיה החיצוניות של הדת. כשהגעתי לארצות הברית, התרשמתי קודם כל מצוויונה הדתי. ככל שנמשכה שהותי שם, כך עמדתי על התוצאות הפוליטיות הגדולות הנובעות מן המצב החדש הזה. בצרפת, ראיתי כמעט תמיד איך רוח הדת ורוח החירות צועדות בכיוונים מנוגדים. אבל באמריקה מצאתי אותן דרות בכפיפה אחת. יחד שלטו על אותה ארץ. שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר שבעצם בצרפת, ככל שהיה יותר נאורות, ככה הייתה יותר חילונות. ואילו בארצות הברית, ככל שהייתה יותר נאורות, ככה בעצם הייתה יותר דתיות. וביחד, גם הדמוקרטיה והנאורות וגם הדתיות, שלטו ביחד בעם, שלטו ביחד ברכשי הלב, ושלטו ביחד לא רק על השלטון, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כאן על ערבוב בין דת ומדינה, אנחנו מדברים כאן על מקום שיש הפרדה בין דת ומדינה, אבל ביחד הם שולטים בלבבות. כדי להגיע לשורש הדבר, חקרתי ודרשתי אצל האנשים בני כל האמונות. בעיקר תהיתי על קנקנם של כהני הדת, שהרי הם משמרי האמונות השונות, ויש להם אינטרס בעריכות ימיהן של הדתות. מצאתי שכל האנשים האלה נחלקו ביניהם בפרטים בלבד. אך את שליטתה השקטה של הדת בארצם יחסו כולם בעיקר להפרדה הגמורה של הכנסייה מהמדינה. איני חושש לומר שבעת שהייתי באמריקה לא פגשתי אפילו באיש אחד, בין מאנשי הגמורה ובין מן המאמינים הפשוטים, שלא הייתה לו אותה דעה בנקודה הזו. ושימו לב, אני באמת חשוב לי להדגיש פה את הקיצוניות של דה טוקוויל בעניין. הוא אומר אפילו לא פגשתי בן אדם אחד שלא חשב שהשליטה הגמורה של הדת והחוזק האמיתי של האמונה הדתית באמריקה מגיעים מההפרדה של הכנסייה מהמדינה. ופה אני רוצה להדגיש רגע מה זה הפרדה של דת ומדינה. אנחנו לא מדברים על זה שהסמלים של ארצות הברית כמדינה הם יהיו סמלים חילוניים. אנחנו לא מדברים על זה שנשיא ארצות הברית לא יצטט פסוקים מברית החדשה בנאומים שלו. אנחנו לא מדברים על הדברים האלה. אנחנו מדברים על הפרדה מוסדית בין כסף ממשלתי לבין תמיכה בדת רשמית או בדת כלשהי. והערבוב המוזר הזה של הפרוגרסיבים, אפשר להגיד שהוא נולד רק במאה ה-20. במה דברים אמורים? ברגע שאתה מגדיר כל אמונה דתית או כל אלוהים כמשהו שאסור שמדינה תתמוך בו, אז אתה מגיע למצבים מאוד מאוד אבסורדים. לדוגמה, זה שאסור לקיים בבתי ספר שהם פובליק סקול, תפילה. אסור אפילו לקיים שעת דומיה בשביל שכל אחד יוכל להתפלל בשפה שלו לאל שהוא מאמין בו. אסור כלום, אסור אפילו עידוד עדין להיות אדם דתי. שזה דבר שהוא מאוד מנוגד למה שהאבות המייסדים באמריקה רצו, ויש ציטוטים מפה ולהודעה חדשה, כמה שהם העריכו את הדת, את האמונה הדתית, את המוסר הדתי, כדבר שהוא יסוד לדמוקרטיה המודרנית. ואילו מה שדה טוקוויל מדבר עליו זה שהמדינה לא תתמוך באיזושהי גרסה מסוימת של הנצרות ותממן דווקא אותה. ואז דבר כזה עלול בעצם לגרום לזה שכנגד אותה גרסה מסוימת שהשלטון תומך, יבואו כל מיני אנשים ויתחילו לצקצק, יתחיל להיות שחיתות של העברת כספים לרבנים או לכמרים, ויתחילו לדבר על זה שהרבנים הם מושחתים וכו וכו. כנגד זה דה טוקוויל מדבר, לא כנגד ערבוב כלשהו של סמלים דתיים, אלא כנגד תמיכה באיזושהי קאט דתית ספציפית והעברת כספים, מה שעלול לגרום לזה שיווצר ערבוב בין התדמית הפוליטית, שהיא תדמית, כמו שאמרנו בפרק הקודם, תדמית מאוד בעייתית, מאוד מושחתת, אנשים שונאים פוליטיקאים לרוב, או לפחות מסתכלים עליהם בבוז, לבין התדמית של הדת, שהיא תדמית טהורה, והיא מתערבבת עם הפוליטיקה, ואז בעצם מי שנהרס מהדבר הזה, זה לא הפוליטיקה, זה דווקא הדת. כי הדימוי הדתי, ברגע שהוא מוכתם, אפילו בקטם קטן, ישר הוא הולך עם בגד עם קטמים. ושוכחים לדת את כל שאר האגפים של הדת, שהם אגפים טהורים ונקיים. ועל זה דתוקוויל מדבר בפרק הזה. על זה שהחיבור הזה בין דת ומדינה, שהוא רואה באירופה, שהוא רואה גם כמובן בישראל, בחלק מהמקרים, הוא חיבור שבסופו של דבר פוגע בדת ולא פוגע במדינה. אני סתם אתן דוגמה, או כמה דוגמאות קטנות. ברגע שתומכים בבני ישיבות, ברגע שתומכים בתקציב מיוחד לחינוך דתי, ברגע שנותנים איזה שהם הסדרים מיוחדים לדתים שמתגייסים כמו בהסדר, ישר באים החילונים, אפילו חילונים שהם מסורתיים, שהם אוהבי דת, ואומרים, למה מגיע להם כסף מהמדינה? למה שיקחו ממני כסף בכפייה? השוטר יגיע אליי הביתה ויקח אותי לכלא אם אני לא משלם מס הכנסה, ויתנו אותו לדתיים האלה שיושבים כל היום בלי לעשות כלום. זה לא נראה טוב, זה מריח רע, וזה בעיקר גורם לרחוק מהדת. זה לא גורם לרחוק מהמדינה. זה גורם לבעייתיות מאוד גדולה ולדימוי רע ודימוי מושחת שאנשים חילונים שהם לא מקבלי כספים מרגישים כלפי הדת, שהיא אמורה להיות דבר טוב ודבר שאנשים מחפשים אותו, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, למה אנשים בעצם מחפשים דת. מתוך כך, התחלתי לבחון ביתר תשומת לב את המעמד שתופסים כהני הדת האמריקאים בחברה המדינית. להפתעתי, נודע לי שאין הם נושאים בשום משרד ציבורית. לא ראיתי אף אחד מהם במערכת הממשל, והתברר לי שאין הם מיוצגים אפילו בבתי מחוקקים. זאת אומרת, אתה לא רואה רבנים בפוליטיקה בכלל שמנסים להיבחר בשביל להיות מחוקקים. בכמה מן המדינות החברות, החוק אוסר עליהם להשתתף בחיים הפוליטיים. בכל המדינות האחרות, דעת הקהל אוסרת הזאת עליהם. תראו איזה יופי. בעצם החברה הדמוקרטית בארצות הברית, גם בחוקים, אבל בעיקר בדעת הקהל, אוסרת על כמרים להיבחר לפוליטיקה. אבל למה הם עושים את זה? כי הם רוצים בעצם לשמור על הכמרים שלהם נפרדים מכל הלכלוכים ומכל הדילים. פוליטיקה היא אומנות האפשר, היא אומנות של קריטת בריתות אפשריות. ולא באמת הליכה עם איזה עקרונות באישו במים. אין שום פוליטיקאי, לא בישראל ולא בעולם, שהולך עם עקרונות באישו במים. ואם הוא כן כזה, אז אתם יודעים מה הוא? הוא פוליטיקאי כושל והוא פוליטיקאי שהוא מחוץ לכנסת, ואנחנו מכירים פוליטיקאי כזה, אני לא אגיד כרגע את שמו, פוליטיקאי שהוא באמת באמת אידיאולוג, והוא איש של עקרונות, והוא לא מוכן לשום פוילשטיקים ולשום בריתות ולשום פשרות. והפוליטיקאי הזה כיום מחוץ לכנסת, למרות שיש תנועה רחבה שהולכת אחריו, וגם קבוצת מתפקדים גדולה בליכוד שהולכת אחריו. ראיתי אותם מקפידים להיבדל מכל המפלגות במלוא הדאגה המתלווה לאינטרס אישי. העובדות האלה שכנעו אותי כי אמת דיברו בני שיחי, ואז שמתי לי למטרה לתהות על הקשר בין העובדות לסיבותיהן. שאלתי את עצמי, איך קורה שכאשר פוחת כוחה הנראה לעין של הדת, מתחזקת עוצמתה ממשית? ונדמה היה לי שאין זה בלתי אפשרי למצוא את התשובה. פרק זמן קצר של 60 שנה, לעולם לא יוכל להסביע את דמיון האדם, כשם שאין הסמכות הפגומות של העולם הזה יכולות להספיק ללבבו. מה אומר פה? אומר פה בעצם שבזמן הקיום של בן אדם, נגיד 60 שנה, זה לא יכול בעצם למלא את הלב בשמחה מספיק בשביל לתת משמעות לחיים. גם כשאתה נמצא עכשיו בחתונה, או גם כשעכשיו זכית במשרד חלומותיך, זה משהו שתמיד גורם לך להרגיש שיש משהו מעבר, ואתה אף פעם לא לגמרי מאושר. מכל הברואים, רק האדם לבדו רוכש מיאוס טבעי לקיום, בד בבד עם תשוקה אדירה להתקיים. הוא בז לחיים ומתיירה מן העין. הרגשות השונים האלה ממריצים אותו בלי הפוגות להגות באיזה עולם אחר. והדת היא שמפנה לשם את הגיגיו. משמע שאין הדת אלא צורה מיוחדת של תקווה. ושהיא טבעית ללב אנוש לא פחות מן התקווה עצמה. בכוחו של מעין עיוות של האינטלקט ובעזרת מין אינוס רוחני של טבעם האמיתי, מתרחקים הבריות מן האמונות הדתיות. נטייה שאינה בת כיבוש מחזירה אותם אליהם. הספקנות היא טעונה. רק האמונה היא מצבה הקבוע של האנושות. מה שדה תוקביל אומר פה, זה בעצם שמצב האנושי של כל בן אדם איזושהי אכזבה מהחיים, כי גם ברגעים הכי שמחים וגם ברגעים הכי עצובים בעצם, אנחנו מרגישים איזושהי סוג של רקנות. והדעת, היא מאפשרת לנו בעצם להשלים את הרקנות הזאת ונותנת לנו סוג כלשהו של תקווה, סוג כלשהו של משהו לשאוף אליו. והחילונות לא מאפשרת את הדבר הזה, כי גם אם קיבלת איזשהו ג'וב נחמד בעבודה, עדיין נשאר לך תחושה כלשהי של רקנות. והוא ממשיך, ברי לי, שבתקופות ידועות עשויה הדעת להוסיף על ההשפעה הזאת המיוחדת לה את כוחם המלאכותי של החוקים ואת תמיכתם של אותם כוחות גשמיים המכוונים את החברה. זאת אומרת שהדעת יכולה להתחבר לפוליטיקה ולעשות חוקים שמאוד מתאימים לדעת. חוק, נגיד שהנצרות היא נגד אלכוהול, אז להשתמש בחוקים בעצם בשביל לעשות חוקים נגד אלכוהול. ידענו דתות שפעלו מתוך זיקה הדוקה לממשלות של מטה, ובעת ובעונה אחת שלטו בנשמותיהם של בני אדם בכוח האימה ובכוח האמונה. זאת אומרת, אנחנו מכירים דתות שמתחברות עם חוקים ועם שלטונות. אך אינני חושש לומר שכאשר דת קוראת את ברית מסוג זה, היא נוהגת כדרך שאדם עשוי לנהוג. היא מקריבה את העתיד על מזבח ההווה. ובהשיגה לכוח שלטון שאינו מגיע לה, מעמידה היא בסכנה את המרות השייכת לה על פי דין. שימו לב כמה שזה עצוב. היא בעצם, מה שדוקוויל אומר, זה שאנחנו מגיעים פה למצב שאם הדת מתחברת עם הפוליטיקה, שהיא בעצם עושה את טרייד-אוף בין מה שמגיע לה על פי דין, שזה עולם הבא, דיבורים נעלים, דברים מאוד מאוד מרוממים, והיא מפסידה את הדימוי הטהור ואת הדימוי הנשגב. וזה משהו שבאמת אנחנו רואים הרבה דתות שעשו בתקופתו, וגם אנחנו רואים מופעים של זה במדינת ישראל של היום. וחלק גדול מהוויכוחים שיש לי עם חילונים, אני שם לב לדבר הזה, שבעצם במקום שננהל דיון על הדת, אנחנו נראים דיון על כמה שהדת היא בעייתית, בגלל שהיא עושה כך וכך וכך וכך, ברבנות, בפוליטיקה ובדברים כאלה, ואתה כבר מגיע לדיון שהוא לא על דת, הוא דיון על פוליטיקה. וזה מאוד חבל. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. עכשיו, אנחנו מגיעים לכמה נבואות של דה-טוקוויל לגבי המלחמה הקרה ולגבי העבדות. אנחנו רוצים להזכיר רגע, דה-טוקוויל ביקר בארצות הברית בתקופה שבה הייתה עבדות, אבל בתקופה שעוד לא הייתה מלחמת האזרחים. וזה מה שדה-טוקוויל אומר על העבדות. וזה גם הניתוח, באמת ניתוח מאוד מעניין שהחזיק בו גם דה-טוקוויל וגם חלק מהאבות המייסדים האמריקאים, הם הסבירו למה העבדות עתידה להיגמר מעצמה. גם בלי שום התערבות, גם בלי שום מלחמת אזרחים, גם בלי שום חוקים כאלה ואחרים. כי העבדות היא פשוט דרך מאוד 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 לא יעילה להעסיק עובדים. ובוא נראה את הניתוח שלו. ניתוח באמת מבריק, שגם הוא חשב ככה וגם העבוד המייסדים האמריקאים. וזאת אחת הסיבות שהם הסכימו שהעבדות תהיה חוקית בארצות הברית, לפחות בסוף המאה ה-18, כשארצות הברית נוסדה, אבל הם העריכו שעם הזמן העבדות בעצם תלך ותיעלם מן העולם. הפועל החופשי מקבל שכר, אבל הוא מהיר במלאכתו יותר מן העבד, וזריזות העשייה היא אחד מיוסדותיה הגדולים של הכלכלה. זאת אומרת, יש לנו את הפועל החופשי, את הפועל השכיר, אבל כדי שהוא יועסק שוב ושוב ושוב, בעצם אנחנו רואים שהוא מנסה כל הזמן, יש לו תמריץ לעבוד חזק ולעבוד מהר. הלבן מוכר את עבודתו, אבל קונים אותה בכסף רק כאשר יש בה תועלת. השחור אין לו מה לדרוש במחיר שירותו, אבל אדוניו חייב להאכילו בכל עת. שימו לב, בעצם השחור, גם כאשר אין עונת כתיף או עונת בציר או עונה שצריך הרבה ידיים עובדות, צריך להחזיק אותו בחיים, צריך לשלם לו ולהחזיק לו מגורים. גם אם זה מגורים כאלה נוטים ליפול וגם אם האוכל הוא אוכל גרוע, אתה חייב כל הזמן לדאוג לו לצרכים שלו. יש לסעוד אותו בזקנותו כבבחרותו, בקטנותו ההכרה כבמשך שנות צעירותיו הפוריות, בעת מחלה כבימים שהוא בריא. משמע שרק בתשלום משיגים את עבודתם של שני אלה. מה דתוקוויל מסיק? שבעצם אתה משלם לשני הפועלים, גם לפועל הלבן וגם לפועל השחור. אבל לשחור אתה משלם על כל הזמנים, כולל הזמנים שבהם הוא חולה, והזמנים שבהם הוא ילד ושבהם הוא מבוגר. אבל על הפועל הלבן אתה משלם רק מתי שאתה באמת באמת צריך אותו. הפועל החופשי מקבל משכורת. העבד מקבל חינוך, מזון, טיפול, מלבושים. הכסף שמוציא האדון על החזקת העבד, פרטי פרטים אוכלים בו מעט מעט עד קלה, ובקושי מבחינים בכך, ואילו המשכורת שמשלמים לפועל ניתנת בבת אחת, ונראה כאילו היא מעשירה רק את מקבלה. זאת אומרת, כאילו העבד עובד בחינם, והיחיד שמרוויח מהדבר הזה זה רק האדון. אך למעשה מחירו של העבד יקר ממחורו של בן חורין, ועמלו פורה פחות. בגלל של העבד, אין שום אינטרס לעבוד קשה ולהיות עובד חרוץ, אלא רק לעשות את המינימום הנדרש, כדי שלא ירביצו לו. אז הוא עובד הרבה יותר גרוע. אנחנו מכירים את זה כמובן ממוסד ישראלי מכובד ונפלא שנקרא צבא. בצבא בהרבה מקומות, בעיקר בגדודים, ולא ביחידות מאוחרות, אנחנו מכירים את זה. אנשים עושים את המינימום הנדרש על מנת לא לקבל עונש ועל מנת לא לחטוף שבת. והיעילות שלהם כעובדים היא יעילות מאוד מאוד נמוכה. אז מהניתוח הזה של דתוקוויל, בעצם הוא אומר, לא צריך מלחמה בשביל לפתור את בעת העבדות. בעת העבדות תיפטר מאליה, כי אם יש לך בעצם שני משקים, אחד בצפון ארצות הברית, שהמשק הזה עובד עם עובדים שכירים, ועובדים שחורים משוחררים, ומשק שני שעובד בדרום ארצות הברית, והוא צריך להעסיק עבדים לאורך כל השנה, בסופו של דבר, בגלל התחרות בשוק חופשי, המשק השחור בדרום יסגר, ולא יהיה לו יותר איך לפרנס את העבדים ואיך להחזיק עבדים, ובמיוחד לא במספרים גדולים. ועכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה של המלחמה הקרה ונבואה שבאמת התגשמה בארצות הברית וברוסיה, והיא הנבואה מי בעצם העמים שהם יהיו העמים הגדולים במאה השנה הקרובות, מי העמים שישלטו בעולם. וכמובן שהדבר הזה היה מאוד נכון לאורך כל המחצית השנייה של המאה ה-20. שני עמים גדולים יש בעולם כיום, שיצאו מנקודות שונות, אלא שדומה כאילו צועדים הם לעבר אותה מטרה. אלה הם הרוסים והאמריקאים. שניהם צמחו בעין מבחין, ובעוד בני האדם מפנים מבטם למקומות אחרים, התייצבו לפתע בשורה הראשונה בין האומות, ובעת ובעונה אחת כמעט עמד העולם על קיומן ועל גדולתן. דומה שכל יתר האומות הגיעו פחות או יותר לגבולות שהתווה להם הטבע, ואין הם צריכות אלא לשמור על כוחן. אך הללו עודן צומחות, כל היתר נעצרו, או שהן מוסיפות להתקדם בעמל רב, רק אלו לבדן צועדות בקלות ובזריזות, בדרך שאין לראות עדיין את קיצה. האמריקני נאבק עם המכשולים שמעמיד הטבע כנגדו. יריביו של הרוסי הם בני האדם. זאת אומרת, האמריקאי נלחם נגד הטבע, והרוסי נלחם נגד האדם, או נגד לפחות טבע האדם. הראשון נלחם בשממה ובחיי פרא, השני בסיביליזציה על כל כלי נשקע. כיבושיו של האמריקני מושגים איפה בכוח המחרשה, אלה של הרוסי בכוח החרב. אז בעצם אנחנו שוב רואים את הדיכוטומיה הזאת, האמריקאי מביית את הטבע, והרוסי כובש את חלקים גדולים של אירופה, או כובש חלקים גדולים של הסיביליזציה. האמריקאי סומך על האינטרס הפרטי להשגת מטרתו, והוא קורא דרור לכוחם ולשכלם הישר של הבריות, בלי להנחותם. משנהו, כלומר הרוסי, מרכז במובן מה את כל עוצמתה של החברה בידי איש אחד, הצאר. אמצעי הפעולה העיקרי של הראשון, של האמריקאי, הוא החופש, של משנהו, העבדות. נקודת המוצא שלהם שונות, והוא הדין בנתיבותיהם. אף על פי כן, דומה כאילו על פי תוכנית נעלמה בחרה השגחה לתת בידי כל אחד מהם את גורלה של מחצית כדור הארץ. וזה באמת מה שקרה. הקומוניזם, שכבר אז מדבר עליו דתוקוויל, לא על קומוניזם, אלא על התרבות הרוסית, היא תרבות של עבדות, תרבות של היררכיה מלמעלה למטה, ובאמת הקומוניזם שלט בחצי כדור הארץ במאה ה-20, ואילו החופש שמונחה על ידי ארצות הברית, הוא גם שלט על מחצית כדור הארץ במלחמה הקרה. ובסוף אנחנו שמחים מאוד שהאמריקאים ניצחו, למרות שעל האמריקאים השתלטה רוח העבדות, שבא כמובן מהקומוניזם, כל הנאו-מרקסיסטים, אבל זה לפרק אחר. ואני רוצה לסיים את המפגש הזה ואת הסדרה של השמרנות שלנו לדבר קצת על ההשפעה של דת על המחשבה. עד עכשיו דיברנו על למה דת היא נצרכת, ולמה אנשים בעצם בגלל שהקיום שלהם הוא קיום חסר, הם צריכים את הסוג מסוים הזה של תקווה שנקראת אמונה. אבל לא דיברנו על מה קורה ברגע שיש ציבור שלם שהוא ציבור שהוא לא מאמין, וכיצד דת משפיעה על החירות. ודת עקביל אומר את הדברים הבאים. משעה שנהרסת את דתו של עם, משתלט הספק על סגולות האינטלקט הנעלות ביותר, ומשתק למחצה את כל היתר. אנחנו מכירים את זה כמובן היטב, גם מדיבייטים בין סם האריס לבין ג'ורדן פיטרסון, שיש הרבה אנשים כמו סם האריס שהם אתאיסטים כאלה שמאוד משכילים, והם בטוחים שניתן להגיע למסקנות מוסריות מתוך עיון שכלי בלבד, גם בלי להזדקק לאלוהים. כל אדם מתרגל לכך שיהיו לו רק מושגים מבולבלים ומשתנים לגבי הנושאים החשובים ביותר לאחיו, בני האדם ולא עצמו. אינו מגן כהלכה על דעותיו, או שהוא נוטש אותן, ולפי שהוא מתייאש מלפתור בכוחות עצמו את הבעיות הקשות ביותר הכרוכות בגורל אנוש, הוא מדיר עצמו במורח לב מלחשוב על אודותן. זאת אומרת, בגלל שהאתאיזם גורם לבלבול מושגים מאוד גדול ולחוסר ודאות, אז אתה כבר מפסיק לחשוב על דברים גדולים ואתה מתמקד בהנאות האישיות שלך. מצב כזה, ממילא הוא מתיש את הנפש, מרפא את דריכות הרצון ומכשיר את רוח האזרחים לשיעבוד. לא די שבמקרה כזה, יש שעה מניח לאחרים לגזול ממנו את חירותו, אלא שלעיתים קרובות הוא מוותר עליה מרצונו. זאת אומרת, השיעבוד שאנחנו רואים היום, ה-PC וכל התרבות המבולבלת הזאת של הפוסט-מודרניזם, לדעת את עוקביל מגיעה מתוך האתאיזם עצמו, מתוך החילונות עצמה. והוא מסיים את הנבואה שלו בנבואה מאוד מאוד עצובה. בתקופות כאלו, חייבות הדתות להקפיד להצטמצם בתחומיהן שלהן יותר מאשר בכל תקופה אחרת. שהרי, אם תבקשנה להרחיב את שלטונן מעבר לענייני דת, מסתכנות הן בכך שלא יאמינו בהן בשום תחום. לפיכך, עליהן לסרטט בקפידה את המעגל של בו הן מבקשות להגביל את רוח האדם. ומעבר לו, חייבות הן להניח לה את מלוא החופש. מה שהוא מבקש מהדתות, הוא אומר, אתם כל כך חשובות לרוח האדם, אני מבקש מכן לא להיות עסוקות בדברים שהם לא הדברים שלכם. יש לכם את העולם שלכם, את העולם הבא. יש לכם את עולם המוסר, עולם האמונות והדעות. אני מבקש, אל תלכו נגיד לתחומים כמו תחומים של מדע. אל תפסקו לגבי זה. כי ברגע שאתם הולכים לתחומים האלה, כי אתם רוצים עוד מגרש אחד לשלוט בו, בשם הדת, אתם גורמות לאובדן של כל הממלכה הראשונה שהיא הממלכה הטבעית של הדתות. אז עד כאן לגבי אלכסיס דה טוקוויל, יש לו כמובן עוד הרבה מאוד קטעים חשובים בספר, אבל אי אפשר לעשות סדרה ארוכה לציבור הרחב. מי שרוצה ללמוד עוד על דה טוקוויל או עוד על ספרות המופת, יש לנו כמובן מאות שיעורים בעל המשמעות פלוס, שיעורים שעברתי במהלך השיעור השבועי, שהם מתקיימים גם כשיעור כמו שעשיתי עכשיו, אבל גם כדיון. זאת אומרת, לומדים קטע, אחר כך מדברים עליו, שואלים שאלות, דנים לגביו, ומזקקים את החולשות של הכותב, וגם את החוזקות שלו, וכמובן גם מנסים לראות איפה הדברים רלוונטיים למדינת ישראל, שבה לא חזה אלכסיס דה טוקוויל, ולא האבות המייסדים האמריקאים, ולא אף אחד מספרות המופת. אז עד כאן, כמובן אני אשמח למשוב שלכם, ותודה רבה, עד הפעם הבאה.